שלום לכולם, שלום לכולם, כיף לפגוש. חייב להגיד לכם שזה קצת חסר לי, אני לא יודע, כל שנה להגיע לגבעת שמואל, לעשות מעבר קהל ככה בין המון, ככה לעשות איזה מעבר קהל עם המסכים הגדולים בחוץ. אשתי שאלה אותי, שלום, שלום, אולי נראה פרצופים ככה, אבל טוב, בסדר, אני לא יודע, אולי בלילה כל אחד עכשיו עם הפיג'אמה, לא ככה. אני התלבשתי חוץ מהחליפה, הכל זה. טוב, אז לראות את כולם ככה, בתמיד ברוב עם, יושבים ככה בגבעת שמואל, ממש בהתכנסות של תורה. אני זוכר שלפני כמה שנים זה היה בבית הכנסת אחד, עבר לאחר, אחרי זה עם מסכים בחוץ, וברוך השם, צמאון ענק כזה לשמוע תורה, והקורונה הזאת פתאום ככה, סליחה, מכנסת אותנו פנימה. טוב, אני לא אדבר על הקורונה, אנחנו לא נדבר על קורונה, אנחנו נדבר על סוכות, על הושענא רבה ועל כל מה שמסביב. אבל בכלל, זה תנועת חיים מאוד מאוד גדולה כזאת שצריך לברר אותה. אני לא יודע, אני לא מאלה שיודעים להסביר מה קורה בעולם. יש רבנים שיודעים להסביר תמיד מה הקורונה ומה התפקיד שלה. אני לא יודע מה התפקיד שלה, אני מנסה להבין מה היום אני צריך לעשות. אבל אני רוצה שנצעד רגע קצת בהתבוננות סביב כמה נקודות בחג הסוכות, שאולי יעלו אותנו שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, בהתבוננות גם עלינו קצת, ועל המציאות חיים שלנו. אבל אני רוצה לנצל את זה, מכיוון שאנחנו בשעה מאוחרת, אז זה אומר שאין הרבה אנשים, אני לא יודע כמה באמת, אבל לא משנה, אבל זה אומר שאפשר לשאול שאלות. אז אם מישהו רוצה לשאול, להגיד, להעיר, להתבונן, זה היופי של בית מדרש, אפשר לשאול, אפשר להעמיק ביחד בסוגיה. טוב, אז אני רוצה להתחיל. כשאנחנו מדברים על סוכות, אנחנו מדברים על לצאת מהבית אל הסוכה. טוב, עד עכשיו לא חידשנו כלום. לצאת מהבית אל הסוכה. בסדר. אבל צריך כמה כללים בסוכה. הסוכה צריכה להיות כמו בית. תישבו כי אין תדורו. צריך שהסוכה תהיה כמו בית. הסוכה צריכה להיות למהות בעצם של בית. בעצם של בית. עד כדי כך שהאדם עושה את כל פעולותיו בסוכה. כשאדם ממש עושה את כל דרכיו, את כל הנהגתו בסוכה. לכאורה זה מאוד מאוד מוזר. זה מאוד מאוד מוזר. למה צריך לעזוב את הבית בשביל הסוכה? עזבו עכשיו את כל הדרושים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. נדבר על זה עוד רגע, אני לא יודע, עוד רגע נגיד על זה משהו. עזבו רגע את הביטוי, דירת קבע, דירת הרי, להיות ברי, להיות בקבע. זה נכון, זה נכון, זה נכון. אבל למה לעזוב את הבית? או נגיד את זה ככה. אם לעזוב את הבית, אז בוא תעזוב את הבית לגמרי. תעזוב את הבית לגמרי. אני אעמיק את השאלה. אני אגיד את השאלה הזאת משלושה כיוונים. לכאורה, מי שמכיר את מנהג השומרונים, שומרונים זה קהילה שיש אותה ליד שכם, וקהילה שגרה בחולון. יש קהילת שומרונים בחולון. מי שמכיר את מנהג השומרונים, הם שמים סוכה בתוך הבית. הם שמים סוכה בתוך הבית, ממש בתוך הבית, בונים את הסוכה. זה המנהג שלהם. אומרים שהם מהקוטים, אומרים שהם מהקראים, אני לא נכנס בכלל לזה. אבל לכאורה זה הרבה יותר רגיוני לבנות סוכה בתוך הבית. אם אתה רוצה כבר, אז תעשה משהו כזה. אני רוצה לאתגר את זה עוד יותר. כי סוגיית הבית היום, זה הסוגיה בתרבות. הסוגיה בתרבות. אני חושב שאין ילד שלא חשב פעם לברוח מהבית. אם כן, אז אני לא יודע. אני בגיל של גיל 12, נראה לי, רציתי לברוח מהבית כמה פעמים. רגע, אני לא יודע, אולי גם ילדים שרוצים לברוח מהבית, עוד לא סיפרו לי. אבל מה אתה רוצה לברוח מהבית? יש איזה רגע שזה מעצבן אותך, ואתה אומר, אני אברח מהבית. מה אתה עושה? אתה מתחבא מתחת לשולחן במטבח. בסדר, לא יודע, אני מתחבא רגע. מתחבא באיזה ארון, כאילו, הוא יוצא לגינה ככה, מסתובב מסביב לגינה, פתאום אתה מבין שזה לא כזה נחמד שיורד החושך לברוח מהבית, נכון? אבל לא יודע, אני אברח מהבית. הילד אומר ככה לאבא ואמא שלו, מה הוא רוצה להגיד בזה, אני אברח מהבית? מה מתחבא מאחורי הדבר הזה? אני רוצה לאתגר את זה עוד טיפה. כשאנחנו מסתכלים על שבות אל העולם, גם בדתות המזרח וגם במערב, הבית הוא קונפליקט. הבית הוא לא פתיר. הבית הוא לא פתיר, וכמעט אפשר לטעות שבסוכות אנחנו מסכימים איתם. גם בעולם, גם בדתות המזרח וגם בדתות המערב, דתות אני קורא לזה, גם בהנהגה המזרחית וגם במערבית, הבית הוא מציאות שהיא קצת ממלכדת, היא מלכודת לאדם, היא מלכודת. כשמסתכלים מהבודהיסטים, הבודה, ההינדו, אבל לא משנה, כל המזרח שמה, שלושת הדברים שצריך הנזיר הבודהיסטי בעולם. מה הדברים שאתה צריך, אני אומר, הפסגה, רום המעלה העליונה, מה גובה הפסגה העליונה של נזיר בודהיסטי? מה הוא צריך בחיים שלו? תחשבו אתם, מה אדם צריך בחיים? צריך גלימה, צריך מקל ללכת עליו, כי הוא צריך צלחת, קערה, הוא קוראים לזה קערת פינחה, לא משנה, קערה, לבקש איתה אוכל מהאנשים. הוא לא צריך כסף, הוא לא צריך בית, הוא לא צריך משפחה, הוא לא צריך מיטה, הוא לא צריך כלום. מיטה הוא ישן ברחוב. הנזיר הבודהיסטי הוא נגד בית בעומק שלו. כי בית זה מלכודת, בית זה התקבעות, בית זה אסון, בית זה חוסר תנועה בחיים, אתה מקובל לעיר הזאת, למקום הזה, לשכונה הזאת, לרחוב הזה, למשפחה הזאת. בעומק העניין, הנזיר הבודהיסטי, ואנשים הנוסעים להודו כדי לקבל רוחניות כזאת, זה העומק שעומד מאחורי הרוחניות הזאת, התנתקות טוטלית מהעולם, בשמה, ההתנתקות הטוטלית הזאת מהעולם היא לשמה, כדי להיות אדם רוחני, כדי להיות אדם רוחני, מה שאתה צריך זה גלימה, כי אחרת זה לא מכובד, ללכת ערום, אבל לא רק לא מכובד, גם מבני הקור, גלימה, מכה להישען, וצלחת לשים בו תאורל שאתה מקבל מעוזרים ושווים. אתה מישהו שם לך שם חתיכת טוב, שם לך זה משהו, אתה יש לך מה לאכול, צלחת, אתה לא אוכל, אתה לא אריה, לא חתול שאוכל מהרחוב. צלחת, מקל וגלימה. זה מה שאדם צריך בחיים. זה המזרח שהיום אנשים נוסעים כדי לחוות חוויה רוחנית. הם נוסעים לשם כדי לחוות איזה משהו ככה. אין בו בית. אין בו משפחה. אין בו שום זהות שאנחנו נסתכל עליו ואנחנו מאוד מעריכים אותה. בואו נדלג רגע מערבה. כשאנחנו מסתכלים מה התווית היום שאתה מסתכל וקורא פילוסופים מערביים, הם מדברים על איש העולם הגדול. אתם יודעים מה שלושת הדברים שצריך אדם מהתרבות, מהמקום המערבי, הנאור, העמוק? הוא צריך שלושה דברים בחיים. הוא צריך כרטיס אשראי, הוא צריך מחשב נייד, הוא צריך דרכון. דרכון כי צריך לזוז. הוא אדם שאין לו, הוא יומיים, הוא גר שנתיים באנגליה, ואז שנתיים בספרד, ואז בבלגיה, ואז באמריקה, ואז הוא צריך כרטיס אשראי כדי לקנות, הוא מגיע, זה, בית, הוא עובר אותו בית, הוא אפילו לא עזרה, הוא אפילו אין לו לאום, אין לו בית, בית בעומק, אין לו לאום, אין לו משפחה, אין לו כלום, הוא איש העולם, הוא פה היום, שם, שנתיים הוא אזרח גרמניה, אחרי זה הוא להיות אזרח ספרד, אחרי זה הוא להיות אזרח פורטוגל, תפסיקו לדבר איתי על השטויות האלה של לאום, של אומה, של משפחה ושל בית. אני רגע אדייק, בית זה לא הקירות, כולנו מבינים שבית זה לא ארבע קירות, בית זה המהות של המשפחה, בית זה המהות של הקהילה שאתה חי בה, קהילה שהיא בית, הנה קהילת גבעת שמואל, זה נהיה בית, עם שיח משותף, בית זה לא, כשבית המקדש נחרב, אז אנחנו אומרים לטיטוס, המדרש אומר לטיטוס, בית חרוב החרבת, זה כבר היה חרוב מלזמן, מה עכשיו החרבת, זה כבר היה חרוב, כי בית זה לא לשרוף את הקירות, גוש קטיף, גוש קטיף הנושא היה הקהילות, לא היה בתים, שופל אפשר לבנות מחדש הכל, תאמינו לי, את הכל אפשר לבנות. הנושא הוא המקום הרוחני, ולכן הבית שאני מדבר עליו זה המהות, זה לקהילה, זה המשפחה, זה המקום הכל כך פנימי הזה. הכל כך פנימי הזה, אנחנו מסתכלים שהעולם לא רוצה בית. העולם באידיאליזציה שלו, במקום האידיאלי שלו, הוא לא רוצה בית. גם אם זה במזרח שמחפשים רוחניות, וגם אם זה במערב, שמדברים על עומק הארציות של האדם שחי את העולם הזה במלוא כוחותיו. גם אם זה כאילו במזרח, שמדברים על האדם שחי רק את העולם הבא, זה לא העולם הבא, אבל חי את המציאות הרוחנית. וגם אם אצלנו, וגם אם במערב, שחי את העולם הזה, הבית הוא מיותר. לכאורה, בסוכות אנחנו מסכימים איתם. זה מאוד מסוכן להגיד את זה. אני לא רוצה להגיד את זה, אני רוצה להקשות על זה, אני רוצה להתחיל עם זה. לכאורה, בסוכות אנחנו מסכימים איתם. אנחנו כאילו אומרים שהבית הוא לא טוב. אנחנו יוצאים אל הסוכה כי הבית הוא אטום, הוא מכשול, הוא גג, אטום, קירות, קבועים, סודרים, אין בהם תנועה, אין בהם שינוי, מה שהיה הוא שיהיה, הכל מתקבע כזה בחיים. ולכן היכולת לצאת מהבית היא החירות. זה מאוד מסוכן מה שאמרתי עכשיו, אני לא מתכוון לזה, אני רוצה לעלות בגלל זה לגובה יותר גבוה, ויותר משמעותי, אבל אני רוצה להתחיל מזה. להתחיל מזה, ולדעת שאם ככה אנחנו צריכים להתברר עמוק 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 מה זה בית. מה זה בית? כי הבית זה לא הקירות, הבית זה לא הספה בסלון, שאתה יודע שגם שהנכדים יבואו, כנראה תהיה באותו מקום, וגם המיטה של אבא ואמא תהיה באותו חדר, באותה זווית, גם עכשיו שהילדים שם, וגם שאתה תגדל, וגם שהנכדים שלך יבואו לשם, ככה זה יהיה. כי בבית אין שינויים. התמונה הזאת שם מחכה, גם תבוא עם הנכדים, היא תהיה באותו מקום. מקסימום היא תזוז מימין לשמאל, אבל זה אותו ציור של סבתא מדור, זה שם. בסוכה כל שנה יש קישוטים חדשים, אני מקווה, ואם לא הגשם גורם שיהיו קישוטים חדשים, תנועה חדשה, הסוכה כל הזמן משתנה. אז מה יש בבית הזה? מה יש במקום של הבית הזה, שהעולם לא רוצה אותו, שהעולם מפחד ממנו? ומה יש לנו שאנחנו רוצים בסוכות ליצור בית חדש, בית עם מציאות חדשה? אני מזכיר, אם מישהו רוצה לשאול שאלות, אם אתם נעולים או זה, אני מתקדם, אני לא מחכה, אבל רק אני לא רוצה להיות מרצה באקדמיה שאף אחד לא יכול לדבר איתו וכולם, זה לא ספרייה ציבורית כזאת, זה בית מדרש, אפשר אפילו לכעוס עליי, כאילו, כדאי אפילו, מדברים תוך כדי. טוב, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על סוכות, אז אני רוצה טיפה לנסות להעמיק למה בכלל בונים סוכה. למה בכלל בונים סוכה, ולמה זה כל כך מהותי לנו. ואני רוצה להגיד קצת פירוש יומרני. אני רוצה להגיד שלושה פירושים. אני חייב להגיד שאחד מהם ברובד הפשט, שתיים אחרים קצת יוצאים לנו מרובד הפשט, אבל אני חושב שזאת הסיבה. זאת הסיבה. ואנחנו רוצים לראות איפה נכתבת הסוכה פעם ראשונה בתורה. מה המציאות שאנחנו רואים סוכה בתורה. אז כולם מכירים את המדרש שאברהם אבינו בסוכות עם אלוהים אברהם, סליחה, שיעקב מגיע סוכות ושבני ישראל יוצאים ממצרים ומגיעים לסוכות. אבל יש מקור יותר ראשון, הוא מופיע במדרשים. כתוב שאברהם אבינו נוטע אשל, הוא נוטע עץ, הוא נוטע אשל. בסדר, נוטע אשל בבאר שבע. אבל זה נהיה יותר מעניין, וכל המדרשים אומרים את זה, אני חייב להגיד שראיתי את זה במדרש רבה, הסתכלתי גם התנחום אומר את זה. וגם הקיצור, זה כתוב בהרבה הרבה מדרשים על אותה נקודה. שאברהם אבינו, במסע אדיר, יוצא מלך לך. אברהם אבינו יוצא מללכת, ומתחיל ללכת וללכת לארץ ישראל. ובתנועה אדירה ללכת לארץ ישראל, ואז יש לו את המלחמות, ויש לו את זה, ויש לו את זה. הוא מגיע לגיל 199, סליחה, ומל את עצמו, וסוף סוף, אחרי שהוא מל את עצמו, צריך להבין מה זה אברהם, שקופץ, שנזרק לאש בגיל 40 ומשהו, יוצא לדרך בגיל 75, ברית בין הבתרים בגיל 70, מלחמת המלכים, לידת ישמעאל, ברית מילה, וכל זה, כל המסע, גירוש ישמעאל, כל המסע האדיר הזה, הוא עוד לא זוכה להתגלות אלוקית. מתי הוא זוכה להתגלות אלוקית? אחרי הברית מילה. אחרי ברית מילה, ועירה, תחילת פרשת ועירה. ועירה השם אל אברהם. השם מתגלה אל אברהם, זה פסגה, זה תחילת פרשה, אז אנשים לא רואים, כי בסוף הפרשה הזאת יש את העקדה. אבל בשיא השיאים, ריבונו של עולם מתגלה לאברהם, אבינו, במעמד המרומם הזה של יום השלישי, לברית מילה, כחום היום, והירה השם אל אברהם, ואומר לו, אנוכי אל שדאי, כל ההבטחות שם, אברהם אבינו, ולפתע, חז"ל יוציאו משם הלכה, לפתע אברהם אבינו בשיא ההתגלות האלוקית, שהוא מחכה לה כבר 99 שנה. אבל אברהם אבינו מגיל 3, לפי הרמב"ם, מחלוקת מאיזה גיל, מחפש את בורא העולם. מחפש את בורא העולם, הוא קופץ לאש, והוא מחפש את בורא העולם, וריבונו של עולם מתגלה אליו בגיל 99 בברית מילה, ביום השלישי, ביותו כואב, ריבונו של עולם בא לבקר את החולה. תראו איזה ביטוי, ריבונו של עולם בא לבקר את אברהם אבינו, לבקר את החולה. בשיא הזה, שריבונו של עולם בא לבקר את החולה, פתאום אברהם אבינו רואה שלושה ערבים, כותב ערבים, ככה הם נדמים לו, שמשתחווים לאפר רגליהם, משתחווים לבוץ של הרגליים, הולכים מרחוק. אברהם אבינו בשיא, אומר לקודשא בריך הוא, רגע! חכה, אני הולך אליהם. תבינו מה זה. חז"ל מדייקים משם הלכה. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. גדולה הכנסת אורחים. להכניס אורחים זה יותר מלקבל שכינה בבית. הלוא ככה זה היה אצל אברהם. חז"ל מדייקים אברהם, כלומר, יותר מהשכינה שמגיעה אל אברהם הבית, שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, יותר ממה שריבונו של עולם בא לבקר את החולה, יותר מזה, זה להגביל אורחים. טוב, אז קודם כל למדנו הלכה מעניינת, להכניס אורחים יותר גדול משכינה. עוד רגע נדבר על סוכות, כי סוכות זה חג של שכינה. צילה דמיימנות, הצלה אמונה. אז להקביל אורחים, נתון ראשון שיש לנו, זה יותר גדול משכינה. יותר גדול משכינה. עכשיו, איפה אברהם מקבל אותם? אז אברהם מקבל אותם תחת העץ. שבו תחת העץ, לינו תחת העץ, הכל תחת העץ. הכל נמצא תחת העץ. חז"ל, במדרש על הפסוק הזה, אומרים שהעץ הזה זה סוכה. זה בעצם סוכה. חז"ל אומרים לאברהם, אתה קיבלת אותם תחת העץ, אני לבניך אתן לעשות סוכה, ושם יקבלו את האורחים. ציטטתי את המדרש לא מדויק, אבל לא משנה. מי שרוצה, אני יכול לקרוא לו, לתת לו מבואה מדויקת. מה אתם רוצים להגיד לנו פה? אברהם אבינו נטע את העץ כדי לקבל אורחים. עכשיו בואו נעזוב רגע את הגננת שדיברה על האוהל של אברהם אבינו עם ארבעה פתחים. הגננת דיברה, אברהם אבינו, אוהל, ארבעה פתחים, מאוד נחמד, מאוד נחמד. אבל אברהם אבינו את האורחים קיבל תחת העץ. הוא נטע עצים, 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 כדי לקבל את האורחים, כמה אורחים הוא יכול לקבל בבית. אם אברהם אבינו זה קל בסבוע כזה, שכל הזמן קבל אורחים, כמה אורחים שאתה קבל באוהל? ארבעה, חמישה, כמה? אתה באמת רוצה לקבל אורחים, אז אתה צריך לטוע פה עצים, לעשות נווה מדבר ולקבל פה אורחים. אני אגיד זה ברובד מאוד עמוק. איך אפשר לקבל אורחים בבית שלך בקומה רביעית בגבעת שמואל, או בקומה השלישית או במרפסת, מה אורחים יעלו לשם? אני, לא אורחים שהזמנת. אורחים שהזמנת הם עלו, יש להם גם הזמנה, תבואו בשעה 12:30, כי אז מתחילים לאכול. יבואו ב-12:40, שאלו אותם למה איחרתם. למה איחרתם? נכון, לא כותב שזה היה בפסח, כל מה שהיה לאברהם, ששואל פה שאלה, כל מה שקורה לאברהם קורה בפסח, לא אמרתי שזה קרה בסוכות. אמרתי שהמדרש אומר, לעתיד לבוא אני אתן לכם סוכות. וזה מתחבר לזה, כי בני ישראל עשו סוכות ביציאת מצרים, זה גם היה בפסח. גם בני ישראל, עוד רגע נדבר על המקום השני של סוכות, עשו סוכות ביציאת מצרים, וגם זה היה בפסח. סוכות לא עשו בסוכות. סוכות עשו בפסח, עוד רגע נדבר גם על זה. טוב, אני חוזר רגע אלינו. אם ככה יוצא שכל המהות של הסוכה הוא כדי להכניס אורחים. אני אגיד משפט מפחיד. אתם יודעים למה עושים סוכה? כדי להכניס אורחים. כדי להכניס אורחים, שכל הרחוב יהיה מלא סוכות, והאורח נכנס, כמו שהחתולות נכנסות לסוכה, איך שרוצים, חתולות מסתובבות שם, נכון? אז גם האורחים נכנסים, כי זה זמין. כי לסוכה, אם אין סוכות, אז לדירה למעלה, אף עניים לא יבוא. אף עני לא יצפוק בדירה למעלה, ישאל אפשר לאכול אצלכם. אבל שכל עם ישראל גר בסוכות, שכל עם ישראל נמצא בסוכות, אז כולם נכנסים לסוכות, נכנסים לסוכות, נכנסים בימים אחרות. סוכות הוא חג הכנסת אורחים. סוכות הוא החג שכולם מכניסים אורחים. עוד רגע נדבר על האושפיזים. סוכות זה חג הכנסת אורחים, שמתגלה אלינו על ידי סוכה. והמקור שלנו אברהם אבינו. אברהם אבינו שעושה סוכה את העץ כדי להכניס אורחים. עכשיו אנחנו מבינים למה, עוד רגע נעמיק בזה טיפה, למה המהות של סוכות הוא האושפיזין, לא, תחשבו, אנחנו קוראים לשבעת האושפיזין. למה קוראים להם אושפיזין? תקראו להם שבעת הרועים, שבעת המנהיגים, שבעת אבות האומה, שבעת הצדיקים. למה אושפיזין? שבעת אושפיזין פירוש המילה אורחים. למה קוראים להם שבעת האורחים? כאילו המילה אורחים זה המילה הכי... שבעת האורחים. איזה מין שם זה? איזה מין שם זה? בזוהר, מי שרוצה לדעת, זה מדויק יותר. הם שבעת האורחים, אבל אתם יודעים מה הם עושים שהם באים כאורחים? זה אורחים רציניים מאוד. חז"ל אומרים שם אברהם וחמישה אורחים, אברהם דוד וחמישה אורחים, זה אושפיזים בעצם. אבל הם באים ומתיישבים בסוכה, ומה הם מחכים לראות? אז זה לא כמו אליהו הנביא, עם הכוס של אליהו הנביא, שכל ילד בלילה אחרי זה שואל, מי שתה את הכוס של אליהו הנביא? כי הכוס נראית ריקה בסוף, נכון? אני כילד תמיד רציתי לראות מי שותה את הכוס. רק לא סיפרו לי שסבתא בסוף, נראה לי, סבתא שלי, לא יודע, יחזיר אותו לבקבוק, אבל מי שותה את הכוס של אליהו הנביא, נכון? אז מי אוכל את האוכל? יש קהילות שנוהגים, רגע, שאלה מעולה, אבל עוד רגע נגיע לקורונה, לא הכל קורונה, עוד רגע קורונה. שאלה מעולה, כולם רואים את השאלות או רק אני רואה? כולם רואים? כולם רואים. תעשו עם הידיים, אני מבין שזה כמו המורה, אמרה לי הבת שלי שבזום, המורות נהנות. למה? כי יכולה לדאוג שיהיה בכיתה אין שקט, אבל פה יכולה לדאוג שכולם יהיו בשקט. אף אחד לא מדבר, זה נהיה רוסיה הקומוניסטית, משתיקים את כולם, נגמר הדיון, אף אחד לא יכול לדבר, אף אחד לא יכול להגיד כלום, נגמר עכשיו, הקגב שולט בזום, הסינים, הקגב, לא משנה מי. אז עכשיו יש שקט, כולם מקשיבים, כולם תלמידים טובים, אז לא דבר, אז תעשו כן עם הראש ככה, לא, שלא. טוב, אז אני ממשיך רגע. לא, רק בגלל הזמן, אנחנו צריכים לעמוד בזמנים, כי לומדים בזמנים פה, ואני חייב להגיד שהחוויה שלי שלעולם בערב או שנה רבה מעולם לא עומדים בזמנים. מעולם לא עומדים בזמנים. אז עכשיו בזומים עומדים בזמנים, אני מבין. טוב, אז אני אזעדים במהירות. לא, לא, סוכות זה לא הכנסת אורחים רוחנית, זאת השאלה, מה פתאום? אז האושפיזין באים, אז יש קהילות שנוהגים לשים כיסא. אבל חז"ל מדייקים מה זה האושפיזין האלה. שהאושפיזין באים לראות, יש להם חלק בסעודה. האם הכנת גם אוכל לאושפיזין? האושפיזין מסתכלים, זה הזור, תסתכלו בזור שם. האם הכנת אוכל לאושפיזין? זה לא, הם אוהבים לאכול. ומי אוכל את האוכל של האושפיזין? אומר הזור, העניים. האם יש עניים ואורחים על שולחנך? ואומר הזור, והחלק בסעודה של העניים ושל האורחים, האורחים זה לא הדוד החדווה שהבאת אותו במיוחד. החלק של האושפיזין, החלק של האושפיזין אוכלים, האורחים ועניים, כותב הזוהר. ואם עומדים האושפיזין ורואים שאין עניים, או רואים שלא נותנים לעניים לאכול, אז הם יוצאים ומקללים את הסוכה. ממש מקללים, יש שם בזוהר כל אושפיזין איך הוא מקלל את הסוכה. זה אומר לו שיהיה כנבל, וזה אומר לו שיהיה זה, וזה אומר לו שזה ממש, כל אחד מהאושפיזין מקלל את הסוכה, כי אין באורחים. אם ככה יוצא שכל המהות של סוכות הוא הכנסת אורחים. הוא חג הכנסת אורחים, הוא חג של הביחד, הוא חג שהסוכות פתוחות לכולם, אין להם דלתות, גם אם זה דלת, זה פותחים את זה בשנייה, זה חג שהסוכה היא ברחוב למטה, ופתוח לכולם, ואפשר להירח, ולכן אברהם אבינו עושה סוכות, וכל המהות של הסוכות, הוא היכולת הזאת לפתוח בית לאורחים. ולמה לפתוח את הבית לאורחים? אני מדבר עכשיו מהר, עכשיו באמת אין זמן. למה לפתוח את הבית לאורחים? כי המהות של האורחים בחג היא, זה חג הכנסת אורחים. למה חג הכנסת אורחים? כי חג האסיף, זה החג הזה שהחברה הבורסאית שלך, הדירקטוריון, מחלק דיווידנדים. מה זה חג האסיף? זרעת, קצרת, עכשיו אתה עומד מול התבואה, עומד חלקים דיווידנדים. ישיבת המנכ״לים, הסמנכ״ל, הסמנכ״ל ינק ספי, סמנכ״ל שווינה, ואתה המנכ״ל, עכשיו השדה מלא בא, מלאו הסמנו בר, ויקוונו יין, ובתינו עומים, מה עוד תבקשי עכשיו, עכשיו, עכשיו צריך לחלק את הדיבידנטים. האם אתה עכשיו שאתה מחלק את הדיבידנטים, אתה לא זוכר את העניים, אז התבלבלת לגמרי, 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 לגמרי. אם אתה עכשיו שמחלק את הדיבידנטים, זה חג הסוכות, זה חג האסיף, לכן כל השמחה הגדולה הזאת. אם עכשיו שמחלקים את הדיבידנטים, כלומר, מה חלקים את הדיבידנטים? עכשיו, כולם פה עכשיו מכניסים את הקופה, זה הברכה של כל השנה. השיא של כל השנה, מפסח שיצאנו לקצור, יצאנו לקצור, כל העומר, כל העומר, יצאנו לקצור, חג הקציר שם עד שבועות, ועכשיו מסדרים את הכל בבלות גדולות, מכניסים לאסנים, יש לנו עכשיו חורף, אנחנו עכשיו מלאי שפע, מלאי שפע לעמוד, ולדעת שהאורחים מעל הכל. למה האורחים מעל הכל? לדעת שככה אתה שותף לריבונו של עולם. מה זה בעצם להיות אורחים? האם אתה מבין שגם אתה אורח אצל ריבונו של עולם בעולם? אני אגיד זה במשפט קשה. נסו לדמיין גבאי צדקה, שאסף כסף פה מהרבה עשירים לחלק לעניים. אתם יודעים מה הגבאי הזה צריך לזכור כל רגע? הוא צריך לזכור כל רגע שהכסף לא שלו, הוא צריך לתת את כולו לעניים. כולו לעניים, בלי להוריד לו איזה מעשר. אנחנו צריכים להרגיש כל רגע כגבאי צדקה. האם אתה יודע שכל מה ששלך הוא לא שלך? כל מה ששלך הוא לא שלך. א', וב', הוא לא שלך. תדעו לכם שהעשירים הגדולים, אמרתי את זה באיזה שיחה היום בתחילת הלילה, העשירים הגדולים, לא אלה שעובדים, לא יודע, עובד באיזה מקצוע שמקבל הרבה כסף, הם מקבל אלה שהתהפכו פתאום ונפכו מיליונרים. הם יודעים שהכל של ריבונו של עולם. אין אחד, לא ביל גייטס ולא צוקרברג ולא עזבו גם במדינת ישראל. הם יודעים, זה לא אלו, זה לא בדרך הטבע איך הוא נהיה כזה מיליונר. היה פה איזה אקזיט מטורף, היה פה איזה משהו, זה משהו מעל הטבע המהפכה הזאת שקרתה פתאום. היכולת של האדם לעמוד ולהודות היא יכולת קריטית, היא יכולת מהותית. אז האדם צריך לדעת קודם כל שזה לא שלו, דווקא בחג האסיף, ושתיים, צריך לדעת שאת הכל הוא קיבל כדי לתת. אז הוא ישיר גם בשבילו, הוא לא יהפוך להיות אני בעצמו, אבל הוא קיבל את זה כדי לתת. הוא קיבל את זה כדי להעביר הלאה. הוא קיבל את זה כי לקבר הוא לא לוקח שום דבר. אז נקודה ראשונה בסוכות זה זאת, אני רץ מהר כי יש לי שלוש נקודות ובקושי אמרתי את הראשונה. נקודה שנייה, שאנחנו מסתכלים לדעת איפה בני ישראל ישבו בסוכות. כתוב כי בסוכות תושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מה זה בסוכות תושבתי את בני ישראל? איפה? חז"ל שואלים איפה כתוב שבני ישראל ישבו בסוכות? איפה זה קיים? איפה זה קיים? אז המקור בפרשת בשלח, ויסעו מרעמסס סוכותה. חז"ל חלוקים, מה זה היציאה הזאת מרעמסס סוכותה? מה זה הסוכות האלה? אז חלק מהאבן עזרא רש"י שם, וכולם לא משנה, האם זה תיאור מקום? האם זה הסוכות באמת שעשו? שימו לב שזה בפסח דרך אגב. האם זה, מי ששאל, האם זה סוכות ממש שעשו? האם זה רק מקום שקוראים לו סוכות? האם זה סוכות, יש כאלה שרוצים להגיד לך, זה סוכות שעשו בערבות מואב לקראת היציאה למלחמה? מה זה הסוכות האלה שהם ישבו בהם? אני רוצה לדייק על משהו אחר. הם יצאו מרעמסס סוכותה. מה זה רעמסס? מה זה העיר הזאת רעמסס? רעמסס זה העיר ששם היה כל האוצרות המצרים. רעמסס הייתה עיר אוצר, נקרא לזה הבנק המצרי הלאומי. הבנק המצרי הלאומי. אתם יודעים שכל האוצר של מדינת ישראל, כל הכסף של מדינת ישראל, לא קיים אצל אף אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו מעביר שורה בבנק מאחד לשני. מעביר שורה אליו, הוא מעביר לי, משחקים במספרים, אף אחד לא מרגיש כסף ביד. אלא מה? יש לבנק ישראל, בתוך הכספות שלו, את הכסף של מדינת ישראל. רעמסס, זה היה המקום של הגירת האוצרות המצרים. רעמסס סוכותה. לנוע מרעמסס לסוכות, זה לנוע מתפיסת עולם מצרית של עושר, של כסף, של אגור, ולנוע לסוכות, להרי הזה. בעומק העניין זה לנוע מהנילוס לארץ ישראל. לנוע מהנילוס, שמה שהיה הוא שיהיה, אמרתי פעם, אוכלוסיית מצרים מונה היום 100 מיליון אנשים. 99 מיליון חיים על הנילוס. 99% מאוכלוסיית מצרים חיה על הנילוס. כל השאר זה מדבר, זה מתחיל בסהרה ועובר ללוב, כל שם זה מדבר סהרה, אף אחד לא גר שם. לא, הבדואים מסתובבים ככה. כולם חיים על הנילוס. כל מצרים זה הנילוס. נילוס, נילוס, נילוס. מי שרוצה לדעת גיאופוליטיקה, זה עכשיו עם כל שרוצים לשים להם ספרים על הנילוס ויהרגו את מצרים. אבל לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. המצרים חיה על הנילוס. על הנילוס זה מאוד קל לחיות. וואו, מה שהיה הוא שיהיה, הכל סודר, הכל קבוע, הכל ידוע, הכל נחמד. אל תדאג, יש לי פנסיה. איך אמר לי מישהו, יש לי פנסיה תקציבית, אני עובד מדינה, אני לא יצא לחלט, הכל סודר. אפשר קורונה גם 5 שנים, אני מסודר. סודר ברעי, הכל סדר, אין בעיות, הכל מסתדר. הכל, מה שהיה הוא שיהיה, הכל סדר. העבר שלי קובע את העתיד. זה לחיות הנילוס. לצאת מרעמסס סוכותה, זה לצאת מרעמסס למקום שאתה לא יודע אם מחר ירד מן, או בעומק העניין, אתה לא יודע אם מחר ירד גשם. אנחנו לא יודעים אם מחר ירד גשם. לצאת מעומק המצריות לעומק הישראליות. זה היציאה לסוכות. העולם מפחד מבית, כי העולם רוצה חירות. אני מדלג על הסוכות השלישי, כי אין לנו זמן, לפחות אם עודים בזמנים, או שאני יכול לגנוב כמה דקות. לא עונים לי.
משתדין העון בזמנים הרב.
לא, הבנת, לא, יכול להיות שהוא מאחר, אבל בסדר, אני ממשיך, אז אני אעמוד בזמנים, מה תגיד? אני מהצבא, אני יודע לעמוד בזמנים. אז נדלג על הסוכות השלישי, רק ננסה לסכם את זה ככה במהירות. שאלה מעולה מי ששאלה, אני אעשה רגע לנו. היכולת הזאת היא לעמוד, סליחה, היכולת הזאת היא העולם רוצה חירות. העולם רוצה חירות, לכן הוא לא רוצה בית, הוא לא רוצה בית. אבל בעומק העניין יוצר את האדם תלוש. עם ישראל מביא בשורה חדשה. הבשורה החדשה שעם ישראל מביא, זה שאתה לא חייב להיות או בבית או בדוי, מכילה, או בית או להיות נזיר בודהיסטי, או בית, משפחה, קהילה, או להיות איש העולם הגדול, שעיניים מקום למקור, חסר שייכות כלשהי. עם ישראל רוצה לייצר בית בסוכה. הוא רוצה לייצר בית, ורוצה לצאת לסוכה כדי לדעת שהקירות בבית זזים כל רגע. הקירות בבית זזים כל רגע, כי הקירות זה רק המעטה לבית. הבית בעומק העניין, זה המקום הנפשי שלי, של אשתי, של ההורים שלי. הבית בעומק העניין, זה בית לריבונו של עולם. אנחנו לא בונים בית לעצמנו. כשדוד המלך בונה בית, ואז הוא אומר, אני יושב בבית וארון השם, בלי בית. אנחנו בונים בסוכות בית לריבונו של עולם. אנחנו בונים בסוכות בית, כי זה המהות של הסוכה, לבנות מקדש. ברגע שאני רואה את הרב קשתיאל, אני עוצר, אני לא רואה אותו, אז אני גונב לעצמי עוד דקה. אני בונה לעצמי בית, הרב קשתיאל פה, אני בונה לעצמי בית, אנחנו בונים לעצמנו בית, שהוא בית למקור השכינה בעולם, לאינסוף בעולם, על ידי זה שאני בונה בית שקיים אצלי. זה העומק של מה שחזל אומרים לנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם בתוך הסוכה. ככל שכל אחד ואחד בונה לו בית, סוכה, יוצר את זה אצלו בנפש, אז אנחנו יכולים להגיע למקדש, לסוכות, שכל חג הסוכות הוא חג של המקדש, סוכות הוא חגו של המקדש. אז רק עוד להגיד עוד מילה אחת סביב הדבר הזה, עם ישראל רוצה ליצור בתוך הקבוע את הארעי, זה שווה שיחה שלמה ארוכה, לא נגיע אליה עכשיו, איך עם ישראל בתוך הקבוע יוצר כל רגע את הארעי, בתוך אותה אישה אתה כל פעם מתחתן איתה מחדש, בתוך אותם קירות של בית אנחנו כל הזמן בהתחדשות. לברוח מהקירות של הבית זה לנסות לברוח מהעולם הזה, לברוח מהמציאות. עם ישראל רוצה לחיות בתוך העולם הזה, עם ישראל עומר חייו נקודת החיים בתוך העולם הזה, ואותה לרומם לנקודת גובה של עולם הבא כל רגע. כי באמת, אנחנו בני העולם הבא. אנחנו לא מהעולם הזה. אנחנו בטעות נמצאים פה ככה, איזו תקופה זמנית. להבדיל מכל העמים שהם אנשי העולם הזה, להבדיל מן החתולים והכלבים, הפרות והעצים, והאבנים שחיים פה בעולם הזה, וזאת מהותם, אנחנו לא שייכים לפה. אנחנו לא שייכים לפה. כמו אדם שיושם לרגע בתוך העולם, בתוך איזו מציאות של גנון, ובעצם שייך, הרב קשתיאל פה, לא, נכון? אז אני עוד
משפט. כן, הרב פה.
אז למה, איפה, לא ראיתי אותו, סליחה. אז חברים, שנה טובה, גמר חתימה טובה, פית כתבה, בעזרת השם, סליחה, מהרב קשתיאל, שחס וחלילה, המשכתי, ובעזרת השם, נזכה לימים בלי קורונה, שאפשר להיפגש וללמוד עם חיוך גדול ודיבוק חברים, ולא רק ככה דרך מסכים, אבל כיף לראות את הפנים היקרות של כולם. גמר חתימה טובה.